שבוע טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים במשנה או בזוג המשניות במסכת אבות מתוך מגמה להיבנות ולהתיישר מתוך הלימוד של מסכת אבות. אמרנו כמה פעמים הלימוד שאנחנו לומדים, הפגישה שלנו עם הלימוד מיישרת אותנו, מעדנת אותנו, עושה מאיתנו אנשים ישרים, בתנאי שהלימוד הוא לשם כך, לשם להיות אדם טוב וישר. הלימוד עצמו הוא מותאם לנשמה ובונה אותה. ואנחנו קוראים, מנסים להבין, שואלים שאלות, ההתעסקות שלנו סביב ההבנה מה נכון ומה ישר היא זאת שבונה אותנו למקום הנכון. ועכשיו אנחנו עם מסכת אבות, ספר המוסר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. אז מתוך שדיברנו על זה שלא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורים להיבטל ממנה, שזה מצב נפשי צריך להיות, לא מצב ידיעתי רק, אלא מצב נפשי שאדם מרגיש שלא עליך המלאכה לגמור, ולא כל האחריות יושבת על הכתפיים שלך, ומצד שני, אין אתה בן חורים להיבטל ממנה, זה לא אומר שאתה יושב עכשיו ומפצח גרעינים, והכל יזרום מאליו. אלא יש פה איזון נפלא, שאני קראתי לו כמה פעמים, איזון של גבול האחריות שמוטל על האדם. בשביל שאדם יהיה בעל אחריות, לא כבדה מדי מצד אחד ולא מתנער מאחריות מצד שני, ושזה צריך אמונה, צריך הרבה אמונה, ולא רק אמונה צריך, צריך ביטחון בשם, שזה התוצאה של אמונה, ביטחון בשם שהוא מנהל את העולם ולא אנחנו. אנחנו רק שותפים שמחויבים לעשות מה שצריך לעשות, אבל זה לא הכל מתנהל על ידינו. בעיקר לא מתנהל על ידינו, אנחנו כמו שאמרתי רק שותפים. בשביל להגיע להוויה הנפשית הזאת שאנחנו מדברים עליה, של האמונה והביטחון, אז אנחנו לומדים קצת את הנושא של לא לדחוק את השעה. אדם שדוחק את השעה, אדם שפועל בכוח בחיים, כן? אז זה בעצם אדם שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וממילא הוא חושב שכל המלאכה היא על הכתפיים שלו, והוא לא יכול להרפות. אחר כך נתפסים לו הכתפיים, ונתפס לו הצוואר, והוא הולך לכל מיני הרפיות, יש הרפיות פיזיות, הרפיות נפשיות, זה לא עוזר הרבה. החוכמה היא באמת להיות אדם שפועל מתוך מצב רגוע בחיים, שעושה את שלו. כשאדם רגוע, אז גם נפתחים לו הצינורות. אדם כזה הוא מקבל החלטות נכונות, ובעיקר סייעת הדשמי הגדולה לעשות את מה שהוא צריך לעשות. כשאדם דוחק את השעה, אז הלחץ הזה סותם לו את הצינורות, וההחלטות שלו הן לא החלטות נכונות, הן באות מתוך לחץ. אני חוזר על הדברים כדי שניכנס עוד פעם לדברים, ולא רק כדי שניכנס, למה חזרה על הדברים האלה, היא זאת שמשפיעה עלינו, והופכת אותנו לבני אדם אחרים. כי זה פשוט נכנס לתודעה שלנו, וזה מתחיל לנהל אותנו, כשזה נמצא מול העיניים, כמו שהמסילת ישרים אומר. אחד הדברים, אולי אתן לכם כמה דוגמאות, שאמרתי גם פעמים, אני אומר לעצמי שאני בא לשיעור, אבל זה גם כן שליח הציבור שבא להתפלל, הוא אומר, לפני שהוא מתחיל להתפלל בימים הנוראים, הוא אומר, לאדם מרחה לב, מהשם מענה לשון. זאת אומרת, החזן, השליח ציבור, הוא מכין את הלב שלו, זה מה שהוא יכול לעשות. מה יצא לו מהפה ואיך יצא לו, זה משמיים. אז הוא עושה את שלו, זה לא עליך נוכל לגמור, והקדוש ברוך הוא משלים שהדברים יהיו איך שהם יהיו, זה תלוי בזכותו, זה תלוי בהכנתו, וזה תלוי בזכות הציבור. אותו דבר גם שאתה בא ללמד, אתה לומד את מה שאתה למדת, אתה לומד את מה שאתה בא ללמד, עושה גם חזרה לפני השיעור כל פעם, זה כבוד הציבור, שאתה גם עושה חזרה, אתה לא בא ככה, יש כאלה שבאים לשיעור, ככה עם ה... באים, רגע, מה אנחנו לומדים היום? הוא יושב 2-3 שניות ומלמד. זה כמובן, יש בזה גאונות גדולה ו... זה יפה מאוד, אבל מכבוד הציבור זה כמובן תמיד לחזור לפני שאתה נכנס להכין את הפסקה, להכין את הדבר שאתה רוצה ללמד, אבל מה יצא מהפה שלך? ואיזה כימיה תהיה בתוך השיעור, אתה לא יכול לדעת. ואתה לא יודע. אז אם אתה זכית, זכית לא בפייס, משום זיכוך, והציבור שיושב מולך הוא ציבור שבאמת הקדוש ברוך הוא זכאי ללמוד דברים נכונים ולהתנהל בצורה נכונה, אז יוצאים דברים מסוג מסוים, ואם לא, אז יוצאים דברים מסוג אחר. עוד דוגמה אחת שראיתי דווקא אתמול, מתוך איזה ניסיון שהיה לי בשבוע שעבר, ניסיון שלי וכישלון שלי, שכאב לי מאוד, ושאלתי את עצמי, מה אני צריך ללמוד פה? ועלה לי הפסוק, כמו שאמרתי, שלומדים אבות, רוצים שיהיה בזה גרסה, כדי שהדברים יקפצו לנו בזמן אמת, אז קפץ לי הפסוק, לא עליך המלאכה לגמור, לא, אנחנו, סליחה, בכל דרכיך דאהו, זה הפסוק שקפץ, אני נמצא חזק פה כנראה, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אחותיך. והסתכלתי שם במלבים, וקראתי את זה גם אתמול לאשתי, במלווה מלכה, זה בשביל גם לשתף אותה, גם, וגם בעיקר לעשות עבודה עם עצמי, ומה שבאותו עניין שנכשלתי בו. יש דברים מסוימים בחיים שאתה לא מצפה להם, ואתה לא מוכן להם. לפעמים ההתנהגות שלך היא לא זורמת נכון. בתפילת הדרך, מסביר הרב קוק, וגם כזה שיעור פעם שנתנו פה, שעיקר תפילת הדרך זה לא רק להינצל מהתאונות דרכים ומכל מיני מזיקים מהסוג הזה, זה בעיקר שאתה הולך בדרך, אתה יוצא מהמקום הקבוע שלך, ממקום הנוחות שלך, מהאנשים שאתה מכיר סביבך, ואתה יודע כבר עם השנים איך להתנהל מולם, ויודע את הבלטמים שיבואו מולך, ואתה כבר, יש לך הכנה נפשית, איך להתמודד עם הדברים האלה, וכשאתה יוצא לדרך, כשאתה יוצא למקומו, למקום בלתי צפוי, יש שם דפים בהתחלה, חבר. כשאתה יוצא לדרך, ולמקום לא מוכר, לאנשים שלא מוכרים, לכבישים שלא מוכרים, לכל מיני מצבים לא מוכרים, שאתה לא מוכן למצבים האלה, זה חדש בשבילך, שם אתה עלול לאבד את ההגנות שאתה בונה לעצמך. אני מדבר עכשיו הגנות במובן החיובי. הגנות, אדם רוצה להיות אדם טוב, רוצה להיות אדם ישר, רוצה להיות אדם שמתנהג נכון, בצורה, בעל מידות וכל זה. אתה נכנס למצבים חדשים שאתה לא מוכן להם. לא מוכן להם נפשית, ולא בנית תבניות נכונות לעמוד מולם, ושם יכול להיות מצב שאתה מאבד את ההשתונות שלך, מאבד את ההגנות שלך, מאבד את הכלים שלך, וזה מה שהרב כותב על גבי תפילת הדרך, שזה תפילת הדרך בעיקר, כן? לדעת איך להמשיך להיות אדם טוב גם בדרכים החדשות שאתה לא רגיל אליהם. נחזור לפסוק שלנו, בכל דרכיך דאהו, כלומר אתה, מה שמוטל עליך, כמו לא עליך המלאכה, לא עליך המלאכה לגמור, אתה, בכל דרכיך דאהו, זאת אומרת שאתה מנהל את הדרכים שלך, או יכול מנהל את ההתנהגות שלך, מנהל את העשייה שלך, מתוך ידיעת השם, כלומר, מתוך ידיעה והבנה או רצון להיות טוב. להיות דבק בשם, אמרנו כמה פעמים, זה להיות דבק בטוב. שזה מנהל אותך. אז אתה בכל, אתה, הפסוק הזה לא הלך לך, כל כך תקוע לי חזק, אני לא מצליח להשתחרר ממנו. בכל דרכיך דאהו, שאתה מנהל את החיים שלך באופן שמה השם רוצה ממך. זה נקרא בכל דרכיך דאה, ומה השם רוצה ממך, מה נכון לעשות ומה טוב. דרך זה משהו רחב. אחר כך, והוא ישר אורחותיך, אורחות זה משהו יותר צר, יותר דק, יותר ספציפי, יותר יורד לפרטים. כלומר, אם אתה, בדברים הכלליים שאתה יודע אותם ואתה לומד אותם, אתה מתנהל כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שבכל הפרטים והסעיפים הקטנים שצריכים להסתעף ממה שאתה רוצה להיות אדם טוב, ואתה לא יודע איך לעשות את זה או לא למדת ואין איפה בדיוק ללמוד, כי לא הכל כתוב בכל זה. אז אתה נכנס לסיטואציות מורכבות. אבל כשאתה רוצה להיות אדם טוב, כשאתה הולך כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה בכל דרכיך דאהו, אז הקדוש ברוך הוא דואג שאתה תיכנס לכל האורחות הדקים, לכל הפרטים הקטנים, כדי שזה יהיה בצורה נכונה וחלקה. וככל שאתה יותר דבק בשם במקומות שאתה שולט, ככה במקומות שאתה לא שולט, הקדוש ברוך הוא יעזור לך שמה להתנהל נכון. עכשיו, שלא יתפס הדבר בצורה ילדותית, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל אותך גם על ידי הטעויות שאתה עושה. כלומר, גם בדרכים הפרטיות שאתה שמה לא מדייק ולא מכוון כמו שצריך, זה חלק מהלימוד שהקדוש ברוך הוא מלמד אותך. מתוך זה שאתה שם לב שזה לא עובד כמו שצריך, אתה עושה את התיקונים, זה לא לחיצות כפתור והכל הולך פיקס, כן? אבל חלק מה... שלמדנו פעם את זה פה, אני חושב שעשה לי כל צורכי, שהקדוש ברוך הוא עושה לי את כל צורכי, הוא גם, הוא כל יום יש לי את ההתמודדויות שהקדוש ברוך הוא מזמן לי, שזה בדיוק הצורך שלי להתמודד היום, או עם, עם האישיות שלי במצב הנפשי, במצב שאני נמצא היום. אז אנחנו רואים פה, ויש עוד המון פסוקים לזה, בטח אתם יודעים אולי אפילו יותר ממני, שהמון פסוקים במשלי ובתהילים שמבטאים את העניין הזה שאתה עושה את מה שאתה יכול לעשות, והקדוש ברוך הוא משלים את מה שאתה לא יכול לעשות. ומה שאתה לא יכול לעשות זה לא מוטל על הכתפיים הצרות שלך. אז מתוך העניין הזה אנחנו נכנסנו גם לנושא של הדוחק את השעה ולא דוחק את השעה, שזה אותו עניין בעצם, כן? אמרנו שמי שדוחק את השעה הוא בעצם אין לו מספיק את הביטחון והאמונה הזאת, הוא לא חי את העניין הזה שבעצם שהוא פועל בתוך המסגרת האלוקית שהיא עושה את הכל ואתה רק שותף אליה. ואנחנו התחלנו לראות תמונות, כלומר לא מספיק דיבורים שאנחנו מדברים, זה נחמד מאוד לדבר בשכל, אבל אנחנו רוצים להשתמש גם ברגש וגם בדמיון, כדי שהדברים האלה יקלטו היטב היטב בתוכנו ויתחילו באמת לנהל אותנו, שזה יהיה חלק מההוויה שלנו ולא איזה שיעור יפה במכון מאיר או פירוש יפה של המלבים על משלי, אלא שזה יהיה אנחנו חיים כך. וזה כל העבודה שלנו בעצם בחיים, להיות יותר ויותר אנחנו, אנחנו האמיתים, אנחנו הישרים, אנחנו הבריאים, אנחנו האלוקיים. זה נעשה על ידי הלימוד הזה, שעוד פעם ועוד פעם תוכנים אותו מכל הכיוונים. כן. כן. כן, נכון. כן. מי שיושב פה בשיעור הזה כבר, או מי שמכיר אותי, אז השאלה הזאת היא הרי מתבקשת השאלה שלך. והשאלה הזאת נשאלה כבר הרבה 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 פעמים. ולא, זה לא פעם ראשונה שהיא נשאלת, והיא שאלה מאוד מאוד טובה. ואמרנו כמה פעמים, אנחנו קודם כל כרגע לא מדברים על אנשים שמחפשים להתחמק מאחריות. אנחנו מדברים אל אנשים שמנסים לקחת אחריות יתר. הטיפול באנשים שמנסים להתחמק מאחריות זה שיעור אחר, זה נושא אחר. אנחנו מטפלים כביכול כרגע באנשים שלוקחים אחריות יתר, ואנחנו רואים את זה היום, שאנשים כאילו מרגישים שמוטל עליהם אחריות מאוד כבדה והם מתמוטטים מהאחריות הזאת ומנסים קצת לאזן את הדבר הזה. זה דבר ראשון. וגם כן קצת לשאלה שלך, אמרנו כמה פעמים, אולי עוד נקודה מקדימה, הדבר הזה הוא לא דבר השוואה בין אנשים. יש אדם שעושה מאמץ, שנראה לך מאוד בתור אבא או מנהל, שעושה מאמץ מאוד מאוד קטן ולא לא לוקח מספיק אחריות, וזה לא נכון, הוא לוקח אחריות ליכולתו ולמצבו. אנחנו לא סטנדרטים, אנחנו לא בשלשות בצבא. יש אנשים עם יכולות יותר גדולות, יכולות יותר נמוכות. יש אנשים עם קצב כזה ויש אנשים עם קצב כזה. אז אנחנו לא הולכים לשפוט אותם. יכול להיות שאותם אנשים שיש להם קצב כזה שלא מתאים למפעל X, יש להם תכונות אחרות בזכות זה וכישורים אחרים שמתאימים לעיסוקים אולי אחרים. אז אנחנו לא רוצים לעשות השוואה בין אנשים. אבל אדם על עצמו, אם הוא רוצה, אז אנחנו אומרים ככה, אם אתה כתוצאה מהאחריות נלחץ ופועל מתוך לחץ, סימן שאתה דוחק את השעה. סימן שאתה לא במקום הזה ואתה צריך להרפות, בלי קשר למה שאחרים עושים. כמו שרבי נחמן, בסיפור הידוע והשיר הידוע, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. מכיר את השיר הזה? כן, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה הוא וזה אני. אני רוצה, עוד שנייה, אנחנו מאוד רוצים לצאת מהתחרות המחריבה שיש בעולם, שהיא הורסת את הנשמות ואת הנפשות, ומביאה המון כסף לחברות התרופות כידוע, וגם לחברות הפרסום והבילויים, שמנסים לפורר את המתח הזה בכל מיני צורות שונות. רגע, עוד מילה אחת. ואם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל, והוא גם זה שמפרנס, אז אתה לא, אתה יוצא מהמקום הזה, כן. זה היה ארוך מדי. אז אני אומר עוד פעם, הדבר הזה הוא מאוד אינדיבידואלי, ויש דברים שאנחנו צריכים להשתדל מאוד לעשות אותם, כמו שהרב קוק כותב, שאדם מצווה לעשות עד איפה שידו מגעת. כן? ורק מעבר מה שידו מגעת, זה הוא צריך להשאיר לאחרים. עכשיו, יש כל מיני סטיגמות כאלה, וכל מיני אמירות כאלה. יש גם הפוך אומרים, שאתה אומר מישהו, קובע איתו משהו, אז הוא אומר לך, בעזרת השם, בלי נדר. אז הרבה אנשים קולטים את זה שהוא בן אדם הזה לא לוקח שום אחריות. זה בעיה של אותם אנשים שלא מבינים את הקודים של אנשים. יש אדם שלוקח מאוד אחריות, ובואו ניקח למשל את הצבא, שלוקחים אחריות ומתאמנים כמו שצריך, מנסים להיות חיילים טובים ויחידות קרביות, מתוך אמונה בשם. ולא מתוך זה גבול שאנחנו מדברים על זה. מה שנמצא בציבור, כל מיני קודים שהם מעוותים, אז בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל ליישר אותם. אנחנו רוצים ללמוד פה, עכשיו, כרגע, זה הנושא הספציפי שלנו, איך להשתחרר מהלחץ המיותר. על זה אנחנו מדברים. ובפנים יש כל מיני, כמו שהרב כותב, יש כל מיני מידות מצרניות שהן דומות לזה, אבל הן מייסית רעך. כלומר, השלווה שבן אדם עובד יכולה להתחפש לאיזו שעננות ועצלנות. אני מסכים איתך. יכולה להתחפש לזה. לא, על זה אנחנו מדברים. זה על קצה המזלג. זה נושא חשוב. אז איפה היינו? לא זוכר איפה היינו. היינו בפסוק הזה, בכל דרכיך דאהו, נכון? והוא ישר, והסברנו את זה, נכון? ומתוך זה אנחנו מגיעים לתמונות. אמרנו שזה לא מספיק, שזה בשכל הדברים האלה, והדברים יפים אולי, ונשמעים, ונוגעים בדיוק בנקודות שאנחנו מתמודדים איתם, אבל כדי להיות אדם אחר, כדי להיות אדם שיותר ויותר מתנהג מתוך נחת ושלוות רוח, יחד עם זריזות ועשייה נכונה, אז אנחנו צריכים גם לערב את הרגש. הרגש בדרך כלל נבנה בתפילה, שאדם מבין את הדברים ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות כזה. איך אני בונה את השלווה שלי? זה נוגע ללב. זה רגש, זה בנייה רגשית. על ידי זה שאנחנו מחברים תפילות לתובנות שאנחנו מגיעים אליהן, אנחנו מחברים אליהן תפילות ומתפללים עליהן פעם ביום, פעם בשבוע, תלוי. כל אחד לפי הצורך שלו, שזה לא יותר מדי ולא פחות מדי, להתפלל על הדברים. או אמרנו שיש פסוקים שברוח הקודש יש להם כוח הנע רגשי. כמו הפסוקים במשלי ובתהילים שנכתבו ברוח הקודש, הם מניעים אותנו רגשית, זה מרגש אותנו. מי שקורא את הדברים האלה בצורה נכונה ולא מנסה להשיג את החזן או משהו כזה, אלא הוא מתמקד במה שהוא קורא, אז זה מרגש אותך. זה... ואנחנו עכשיו מדברים על עוד דבר אחד שנקרא תמונות, לראות איך הדבר הזה מתבצע בשטח, כסרט, סרט של בן אדם שמתנהג ככה, או חברה שמתנהגת ככה. אנחנו הבאנו כמה תמונות, הגמרא הביאה תמונה, הבאנו מהבן איש חי, ואנחנו עכשיו נמצאים בתמונות של רבי נחמן. דיברנו על איך לא לדחוק את השינה, כשאדם רוצה לישון, שהוא דוחק את השינה, אז הוא בעצם לא נרדם, איך הוא מרפא, ואיך זה משמש תבנית נפשית לשאר הדברים בחיים, וזה לא רק לנושא השינה. ולפני כן ראינו עוד משהו, בעצות שהוא נותן, איך הוא לא דוחק לקבל את העצות שלו. זה ראינו לפני כן. ועכשיו אנחנו מגיעים לתף למד ב' בדף, כן? זה בחיי המוהר"ן. אני קראתי זה חינוך בלחץ מבלבל ומטפש. כלומר, גם לוקחים, בוא ניקח את העניין הזה של לדחוק את השעה בעניין החינוך. החינוך, אנחנו רואים בעצמנו כאשר מחנכים בלחץ את האחרים, את הילדים, את הנוער, או את הסטודנטים, לא חשוב איפה, מחנכים בלחץ, או שאתה מחנך את עצמך בלחץ, הדבר הזה סותם, והוא לא נותן לכוחות של הבן אדם לצאת החוצה, הוא ממילא גם מטפש את הבן אדם, שון טיפשות. לעומת זה שלומדים בצורה, נקרא לזה חנוך לנער על פי דרכו, במובן הזה, שאנחנו מחנכים את האדם, במקרה הזה, בקצב הנכון שלו, בלי שהוא חייב לעמוד באיזה סטנדרטים שמלחיצים אותו. אלא הסטנדר, המטרות והמגמות, הם בשביל שיהיה לי לאן לשאוף. אבל אני לא צריך לעמוד עם סטופר מול המגמות האלה כדי לא בעצם לסגור את עצמי. כשאני לומד או שמלמד תלמידים בצורה נינוחה בקצב שלהם, אז הכוחות שלהם הם מתגדלים והכוחות שלהם יוצאים החוצה. ובואו נראה פה דוגמה מרבי נחמן. פשוט עולה לי עכשיו שיעור ששמעתי אתמול מהרב יהושע צוקרמן. הייתי אתמול בירושלים, במרכז העיר, אז יש שיעור של הרב יהושע צוקרמן לפני שחרית שמה בבית הרב. זה ממש שייך פה לעניין הזה, איך שה... אבל לא ניכנס לזה, אני שם את זה בצד. זה נושא בפני עצמו, אבל הוא שייך לזה. אז בואו נראה. אמר, אתם איתי? כן, בתף למד ב', אמר, מי אמר? רבי נחמן, מצטט אותו, רבי נתן מצט... שרואה את ההתנהגות ואת הדברים שהוא שומע מפי רבי נחמן, אומר, אמר שמה שהמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, תינוק זה לאו דווקא תלמידי, כן, תינוקות של בית רבן, זה לא רק תינוקות, כן. דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע תינוק כלל. אתה מלחיץ אותו, אתה צריך לגמור את הפרשה, אתה צריך לגמור את הפסוקים, אתה צריך להבין את רש"י, אתה צריך, 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 צריך. כל אחד זוכר את זה גם מעצמו בכל מיני תחומים אחרים. אז הוא אינו יודע כלל. רק צריכים להיות אומן, או אמן, זה אומנות, גדול בזה, ללמד את התינוק בהדרגה, בלי איום, בלי איום הרבה, יותר מדויק. צריך להיות איזה מתח מסוים, מתח שדוחף, אבל לא דוחק. מתח שדוחף, וזה צריך להיות אמן גדול לדעת איך אתה מפעיל את הבן אדם, באופן כזה שאתה נותן לו מוטיבציה, וזה קצת תשובה גם לשאלה שלך, כבודו, חזקל קוראים לך?
מנחם.
בסדר. גם חזקל זה שם טוב, וגם מנחם. רואים פה שיש פה איזה הפעלה שדוחפת אבל לא דוחקת, כן? בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר מדי, ועל ידי זה יתפוס יותר בנקל, כי הוא פתוח, הוא לא מאוים, הראש שלו פתוח. עולה לי עכשיו דוגמה שמשחקים פינג פונג. אצלי בבית היה שולחן פינג פונג כשהייתי ילד, במחסן היה בשולחן פימפונג, והיינו משחקים פימפונג. יש הבדל אם משחקים סתם בשביל הכיף, מתאמנים. אז הבן אדם לא מתוח לנצח, ויוצא לו תנועות סבירות, כל אחד לפי רמתו, כן, של של הפינג פונג היות שלו, כן. ברגע שמתחיל משחק ויש מתח, מי נצח, וככל שהאווירה היא יותר, מי שמנצח הוא מקבל נקודות, ומי שמפסיד הוא אפס, כמו שיש בהרבה חברות לצערנו, כן. זה גם מה שיוצר הרבה אלימות. אז אדם מתוח, הוא מתוח, והמשחק שלו הוא לא חופשי, וממילא עושה הרבה שגיאות. אני חושב שחלק מהשחקנים המקצועיים, חלק מהכישרונות שלהם צריך להיות איך שהם מנטרלים את המתח הזה. כן? אבל זה לא פשוט. והרבה פעמים הם חולים. זה לא בריא. כל התחרויות האלה וכל המאמצים האלה, הספורטיביים האלה שאנחנו רואים, זה לא בריא. לא בריא לגוף וגם לא בריא לנפש. מה שבריא לגוף ולנפש זה ספורט. קצת בשביל להניע את הגוף כדי שהאדם יהיה בריא. ובטח ספורט לא ספורט שמלווה במתח. כי סתם ספורט, למשל אם סתם רץ, אדם רץ לעצמו, ככה, אז זה משחרר ממתח. אבל אם הוא בתחרות, זה לא משחרר משום דבר. ואני אומר לכם שהייתי פעם, הייתי, נקרא לזה, הייתי בקבוצת שחייה, שהייתי ילד, כן? של הישגים ותחרויות, רבע גמר, חצי גמר, לא יודע, בדיוק, לא זוכר כבר בדיוק, אז המתח שמלווה הוא קשה, הוא מתח קשה מאוד. הוא לא מוציא את הכוחות שלך באמת. אז אומר, אם אתה בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר, יותר מדי צריך להיות, ועל ידי זה יתפוס יותר בנקל, כי הוא משוחרר. אני מצליח להסביר את עצמי? כי זה דברים, זה לא סיפור דברים, זה משהו נפשי. כי אמר רבי נחמן, שהמלמד חוזר עם התינוקות ואומר לו, זכור, זכור, כן? תזכור מה שאני אומר, תזכור, אתה שומע, אתה חייב לזכור מה שאני אומר לך. אומר פה בלשון אשכנז, אני לא כל כך איש אשכנז. כן, אבל המבטא שלי הוא לא יידישי, אז זה סתם, אני יוציא את כל הגשמקט מה... ואם היה חוזר עמו מעט בנקל, ודאי היה תופס הדבר היטב, והיה זוכרו. אך אחר כך חוזר עמו כל כך ואומר לו כמה פעמים, זכור, 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 עד ששואלים את התינוק, מה הפירוש של אותו מקרא? נניח הוא אומר לו, תזכור מה השם של... תזכור, זה השם של אברהם, זה אברהם היה, זה לא יצחק, זכור, זה אברהם. אחר כך שואלים אותו, מה פירוש המילה הזאת, נניח אברהם, אז הוא יגיד לך זכור. פירוש של המילה אברהם זה זכור, למה קוראים לו זכור, 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 זכור. הבן אדם לא קולט מה רוצים ממנו, רק שמע אלף פעם את המילה זכור. זה דוגמה, זה מובן הדוגמה הזאת, ואנחנו רואים את זה בשטח, את הדברים האלה. כי התינוק סובר שאלו התיבות הם הלז של המקרא, כלומר מילה זכור זה הפירוש של המילה במקרא. תזכור את זה, תזכור את זה, תזכור את זה. כי בזה שדוחקים את התינוק הרבה, בזה מבלבלים אותו. הוא לא חושב, הוא בלחץ. אנשים כאלה, רק ילדים כאלה, לא נהיים חכמים, כי הם תמיד בלחץ. הם תמיד חושבים שבוחנים אותם. תמיד הם חושבים שבמבחן, והם צריכים לעמוד באיזה קריטריונים. הראש שלהם לא פתוח. לכן אומרים שאדם שחי אצל אבא כעסן, אז הוא לא יכול להיות חכם, הוא יהיה טיפש, כי תמיד הוא היה מאוים מהכעס של האבא. לכן הראש שלו נסגר, זה לא משהו באמת טיפש בפנים, אבל יש לו איזה חוויה חזקה מאוד, שהוא צריך לעמוד כל הזמן באיזה קריטריונים, וזה מפחיד אותו ומאיים עליו ומשתק אותו, משתק את הכוחות שלו לצאת החוצה. כי בזה שדוחקים את התינוק הרבה, בזה מבלבלים אותו לגמרי. ואי אפשר לבאר הדבר הזה, והוא ברור למשכיל, כלומר, אומר, אי אפשר להסביר את זה, מי שמבין, מבין, מי שקצת מתבונן בחיים שלו, קצת בעצמו, מי שמבין את זה, מבין, מי שלא מבין, אין מה להסביר, כמו שאומרים בן אדם, שואל אותך ילד לפעמים, אבא, איזה שאלה, אתה מסביר לו פעם, פעמיים, הוא לא מבין, אז אתה אומר לו, שתגדל, בעזרת השם, לא, אין ברירה, כי אין לו כלים להבין את זה. אז גם הדברים האלה, מי שהוא אדם כל הזמן רק מעשי, והוא לא, אין לו שום רגש כלפי אנשים. אנשים אצלו זה כמו המכונות שבבית חרושת, אז יש לו בין אנשים שהם כמו מכונות. אם הם לא עושים את מה שהם עושים, אז הוא לא מתייחס אליהם. אז האנשים כאלה שנמצאים ברובד הזה, הם לא יכולים להיות פתוחים בכלל, להבין את, את, את הדקויות הנפשיות שיש בתוך הדברים האלה. ונצרח מאוד למלמדים הסבלנות הזאת והאומנות הזאת, כן? וכן לכמה עניינים. אני חושב גם בוס במפעל, אם הוא פועל ככה, הוא לא מוציא מהפועלים שלו את, ה, את, ה, את, ה, את המקסימום שהם יכולים. הוא חוסם אותם. ובכל דבר זה ככה. כי זהו דבר, כי זהו כלל גדול, שלא לדחוק עצמו ביותר על שום דבר, רק בהדרגה ובמיתון. ואחר כך משיגים את ההספקים. אני פעם אמרתי, אני חושב שאמרת, לפעמים ילדים, ילדים באים לבית ספר, והמורה אומרים לו, משרד החינוך, אומר, אתה צריך להספיק השנה ספר מלכים א' ומלכים ב'. הוא נותן לו שעתיים בשבוע, והמורה בלחץ. הוא מתחיל תקתק אותה. והילדים, זה מצבן אותם, הם נלחצים מזה. אם המורה חכם, מתחיל בהתחלה ללמד אותם במתון. מראה להם שבפרק שאנחנו לומדים עכשיו, יש בדיוק הדברים שהם מתמודדים איתו, והם צריכים את זה לחיים שלהם. כן? בחוכמה צריך לעשות, צריך לשאול איזו שאלה, שהוא יודע שכל הילדים מתמודדים עם השאלה הזאת, עם השאלה של החיים הזאת. ואז כשלומדים את הפרק, רואים שמקבלים תשובה לשאלה הזאת שכולם מתמודדים איתה. ואז הילדים פתאום הם מבינים שהתנ"ך או שהמלכים זה לא ספר ידע למבחן, זה ספר חיים שייתן להם פתרונות להרבה דברים שמתמודדים, אני יודע, בחברת הילדים, הנערים והנערות, בחברה, מול המורים, מול ההורים, בעיות פוליטיות שהחברה מתמודדת, שהם כבר פתוחים לדברים האלה, כן? הם רואים, רגע, יש פה תשובות, יש פה מה? זה מעניין אותם. ברגע שזה מתחיל לעניין אותם, אתה פשוט יכול להתחיל לרוץ. וכשאתה מתחיל לרוץ איתם, זה הרבה יותר מהר ממה שהיית רץ איתם לפני כן, כי זה מעניין אותם. אז הם הכינו את זה בבית, והכינו שאלות בבית. הכל מתחיל לרוץ. אז בהתחלה, המנהל שואל אותך, באיזה פרק אתה? אני בפרק א'. מה פרק א'? כבר עבר חודש, מה פרק א'? אתה אומר למנהל, אל תדאג. חודש ימים פרק א', אבל אנחנו בעזרת השם נגמור את זה. למה? כי הילדים לומדים שיש פה עניין לחיים. אותו דבר גם פועל או עובד, אולי המילה פועל זה קצת קשה, אבל עובד באיזה מפעל, אדם שגמר איזה מקצוע אפילו. מה אתה רוצה? שהוא נניח הוא רופא, אז הוא מיד יהיה רופא, ידע לתקתק את הדברים, זה לא ככה. סטאז' צריך לעבור כמה שנים, להתמודד עם חולים, להכיר את המערכת. זה לא רק לעבוד מול חולים, זה לדעת איך המערכת עובדת, מי נגד מי, מאיפה מקבלים את הדברים, איך עובדים מול האנשים. זה, כל הדברים האלה צריכים זמן, ואדם צריך להרגיש שהבוס שלו נותן לו את הזמן ללמוד את המערכת ואת העבודה. ואם הוא לא נותן לו את הזמן הזה, אז בגלל הלחץ הוא לא פתוח ללמוד את המערכת ואת את המקצוע שלו, גם אם הוא, יש לו דיפלומה מאוד מדופלמת, ממוסד מאוד מדופלם. צריך זמן. עברנו כמה פעמים. בוא נשים לב רגע על החינוך של הילדים. הסתכלתי על השעון. בוא נסתכל רגע על החינוך של הילדים. אני שכחתי מה רציתי להגיד. הסתכלתי. לא, אבל בקשר למה?
של ההספק, שלא יהיה
בלחץ, ההספק. לא יודע, ברח לי, אולי יחזור אחר כך. לא לדחוק את השעה, גם איזה... אם אני אדחוק את עצמי, לא אזכור, נכון? אולי זה יעלה לי בהמשך. אה? בצד שני,
יש אנשים
חושבים
שחוגים לגבון ולהתמודדות עם
כן.
מי ולמה ובמידה ובמידה.
אז הוא אמר את זה בדיוק מה שאתה אומר. הוא אמר, צריך להיות אומן גדול, כתב את זה, לדעת איך לא לדחוק הרבה. זאת אומרת, צריך לדחוק, צריך לזרז, אבל לא הרבה. והוא צריך לדעת, יש תלמידים שאתה צריך להפעיל קצת יותר, יש אנשים שנפעלים ממתח ופועלים יותר טוב. יש אנשים שאומרים, אם אתה לא לוחץ אותי, אני לא עובד. יש כאלה. אז זה האומנות של, של, של המנהל, מנהל העבודה. זה אומנות של, של המורה בבית ספר. או כמו שכתוב על יהושע, נכון? איך אומר משה? איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? שיודע להלך כנגד כל אחד ואחד. הוא מנהיג, הוא יודע להפעיל את האנשים, כל אחד כנגד הרוח שלו, לפי האישיות שלו. הוא יודע להפעיל, זה חוכמה מאוד גדולה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה לא מחנכים בשלשות כמו בצבא. זה לא הולך ככה. טוב, אז אני לא זוכר מה זה, בוא נמשיך. בסדר? רגע, ואי אפשר לבאר כל זה כלל, זה כבר פעם שנייה שהוא אומר את זה, אי אפשר לבאר את הדברים, אני אומר עוד פעם, זה חשוב מאוד להתבונן במה שאנחנו מדברים ומה שקוראים, ואם תתבוננו, אז יתבאר לכם לבד הדברים, אי אפשר להכיל את הכל בכפית, צריך קצת לחשוב, להתבונן, כל אחד עם הדברים שלו. ומעשה שהיה כך היה, אם דיברנו על תמונות, מעשה שהיה כך היה, שתינוק אחד הוליכו אביו לרבינו, זיכרונו לברכה, ולימד אותו בכל הדרך שכאשר ייתנו לו משקה לשתות, שיאמר סברי מרנן ורבנן. כלומר, הוא הולך עם הבן שלו לרבי נחמן, חסיד של, של, של רבי נחמן, מביא את הבן שלו לרבי נחמן, שיברך אותו, שלא יודע בדיוק מה. עכשיו, האבא מנסה לחנך את הילד בדרך שלא יהיה פשלות. אני בכוונה אומר את זה ככה, כי כל ההרגשה הזו שלא יפשלות, מה אתה רוצה מילד? הוא הראי, המראה שלך? תן לו להתנהג, הוא ילד, אם עושה שגיאות, איזה שגיאות, לא יקרה שום דבר, להפך, רבי נחמן יעיר לו והוא ילמד יותר טוב. אבל האבא רוצה להציג שיש לו בן מושלם שיודע בדיוק, ובטח יכבדו אותו לשתות, או אותם יכבדו לשתות איזה משקה, כן? ועם משקה וכיבוד, וכאשר מברכים, אתם יודעים, בציבור, כשיושבים בציבור, ואתה רוצה לברך ברכה, לא מברכים. אתם יודעים, לא מברכים כשהם התעקע לו האוכל בגרון, נכון? לא מברכים בכל, בזמן סעודה. אלא מה? אלא אם כן אומרים סברי מרנן. למה אומרים סברי מרנן? כאילו אתה אומר לציבור, חכו רגע, אני רוצה לברך. כן? אז הם עוצרים, והם מוכנים לברך. על זה אנחנו אומרים סברי מרנן גם בקידוש, זה בא מזה, כן? ששימו לב, אני הולך לברך עכשיו, כן? כדי שלא ייתקע לאנשים בגרון. אז הוא כל הדרך אמר לו, אל תשכח להגיד, שיתנו לך משקה שמה אצל רבי נחמן, אל תשכח להגיד סברי מרנן לפני שאתה מברך. אתה שומע מה שאני אומר לך? שמעת? אחרי שתי דקות, עוד פעם, זכור, אל תשכח. תזכור, אנחנו מגיעים לשם, אל תעשה פשלות, אל תבייש את המשפחה. בכוונה אני אומר במילים האלה שזה מילים מיותרות לגמרי, כן? והילד בלחץ. עכשיו בואו נראה מה קרה כשהגיעו לרבי נחמן. מה אתם אומרים מה קרה? מה? פספס, כן. וחזר עמו הרבה הרבה מאוד. למה נזכור היטב ולא יתבלבל שיגיעו שם. בואו תדמיינו שנוסעים בזה עגלה, אני יודע, שעות להגיע ל... לא יודע איפה, לברסלב או למקום אחר שרבי נחמן היה לפני כן. ואחר כך, כשבא התינוק לרבינו, זיכרונו לברכה, והתחיל לומר סברי, לא יכול לומר כלל ונתבלבל מאוד. כלומר, הוא זכר שצריך לעשות משהו, אבל זה נעלם לו. מה, עכשיו תראו, תדמיינו תמונה. עכשיו, רבי נחמן בחדר שלו, האבא והבן מגישים כיבוד, והבן רוצה לברך על איזה משהו, על משקה נניח, והוא זוכר שצריך להגיד סברי מרנן והוא, כן, ורבנן, והוא נתקע אחרי המילה הראשונה. נתקע. אבא בטח נהיה אדום או לבן, נכון? תמונה, זה תמונה, נהיה אדום או לבן. עכשיו, תוך כדי המעשה הזה, ענה רבינו זיכרונו, עכשיו רבי נחמן מדבר. אבא אדום, הילד מבולבל, לבן, ורבי נחמן אומר, ענה רבינו זכרונו לברכה ואמר לאביו, אתם ודאי לימדתם עמו הרבה, אתם, כלומר, זה לשון כבוד, והכבדתם עליו מאוד שיזכור לו מר סברי מרנן, הוא ידע לבד, שהוא בכל הדרך בלבל לו במוח, תחן את המוח עם הסברי מרנן הזה. אתם בטח, ודאי לימדתם עמו הרבה, והכבדתם עליו מאוד שיזכור לו מר סברי, וחוב. הוא כסדר, בשביל זה אינו יכול עכשיו לומר כלום. אם לא הייתם חוזרים כל כך, כן? ואני אומר, רגע, ודאי היה יכול לומר כראוי. אני אומר, זה לא רק לא הייתם חוזרים, החזרה האינסופית הזאת מלמדת אותנו שאבא בלחץ ומלחיץ את הילד. זה לא המילה רק חזרה. מאחורי החזרה הזה עומד מצב נפשי של האבא, כן? שהוא לחוץ, שהבן שלו ינהג כמו שצריך. כן, אל תיקחו את זה בצורה בוסרית, רק לא לחזור. הבעיה היא שהאבא דוחק את השעה, זה הנפשיות שלו, זה המצב הנפשי של האבא, שהוא דוחק את השעה. כן? כן, לא, אני רק אומר שלא הייתם חוזרים כל כך, מראה שהאבא בלחץ. ואני רוצה שנתמקד בלחץ של האבא שדוחק את השעה, ולא רק במילה חוזרים כל כך. חוזרים זה רק הסימפטום. המחלה זה הלחץ. בסדר? אני הצלחתי להסביר את עצמי בעניין הזה. ואז אמר רבינו, זיכרונו לברכה, עניין השיחה הנ"ל. לא יודע, אולי את שיחת... לא יודע איזה שיחה. אולי את הגמרה הזאת, לא לדחוק את השעה, לא יודע על מה מדובר בדיוק. אבל זה מספיק לנו בשביל, בשביל התמונה שרצינו. טוב, זה מובן? הצלחתי להסביר את עצמי? אז בואו נעבור לדוגמה נוספת. בתף רש למד גימל, תף למד גימל. עכשיו זה בנושא הבריאות. דוחק את השעה, לא דוחק את השעה, בלחץ, לא בלחץ, זה גם בעניין הבריאות. למדנו פעם בעריכות את הדבר הזה ממקומות שונים, גם מחובת הלוות, אבל פה רק את הנקודה שרבי נחמן כנראה היה לו, הוא היה חולה, לא יודע אם היה חולה באופן קבוע, או היה חולה איזו תקופה מסוימת, והיה לו איזה שיעול. אתה תסביר, זה ביידיש. זה שיעול שנתקע לו בשיעול. אני לא יודע יידיש כמוך, חכם מימון. כן, נותנים לו מכה שיצא הליכה. טוב, יפה, טוב שיש לנו פה... אני גם אשכנזי, אתה יודע, שדיברו יידיש בבית בשביל להסתיר מאיתנו, אבל מצד שני, אני אומר, אני גדלתי בבית שכל מה שקשור ליידיש וכל מה שקשור ליהדות זה משהו פסה, זה לא שייך. אז התריסים שלי היו סגורים, לא קלטתי שום דבר בנושא הזה, כלום. אבל יידיש זה שפה עם חיות, אבל... האמת היא שהעברית זה שפה יותר עם חיות, אנחנו עוד לא נכנסנו אליה מספיק. על כל פנים בעניין ההוסט, זאת אומרת שהוא היה כנראה משתעל והשיעול לא היה יוצא, וזה נתקע לך, אתם מכירים את המצב שיש לך שיעול והוא לא יוצא, זה מציק, נכון? ואם אתה עושה בכוח, מה קורה? זה נשאר, נשאר שם או שנהיה לך אדום בגרון ואתה סובל פי שתיים, פי עשר. אז אומר מניין ההוסט שהיה רוצה לעלות לך בשעת ההוסט, הנה זה מה שאמרת, ולא היה יכול, הוא רצה להשתחרר מהשיעול הזה. זה, תראו, זה פרטים כאילו, מה אתה לומד פה בכל מאיר, שיעור, לא לדחוק את השעה במידות, על מה אנחנו מדברים פה? על שיעול ועל הלכה. מה זה? לא, הדברים הגדולים האלה הם מתלבשים בדברים הכי קטנים בחיים שלך. אמרנו כבר כמה פעמים, יש הלכות בית הכיסא. מה זה הלכות בית הכיסא? מה, יגידו לך מה לעשות גם בבית הכיסא? יגידו לך איך לנגב? כן, כי התורה והיושר והאמת בא לידי ביטוי בכל הפרטים הכי קטנים של החיים והכי נמוכים של החיים, שהם בכלל לא נמוכים דרך אגב. וגם הלכות בין איש לאשתו. מה הלכות בין איש לאשתו? כן, כי המוסריות שלנו והעדינות שלנו היא באה גם למקומות האלה. וכשאנחנו מקפידים על המקומות האלה להתנהג בצורה נכונה, זה בונה את העדינות שלנו גם בשאר הדברים היותר גלויים. כן? יש הלכות אוכל, אוכל זה גם משהו גס. היה לנו פה פעם שיעור, אם אתם זוכרים, על האוכל, סדרה של סוד האכילה. כן, האכילה, כשאדם מקפיד על האכילה בצורה נכונה, הוא בונה תבניות התנהגות מול התאוות של החיים. כן, התכוננות כזאת, כן. אז כן, זה בא עד לשיעול איך אדם משתעל, שם אתה יכול ללמוד, אפשר ללמוד עליו, אבל אנחנו לא שופטים של אנשים, אבל אדם יכול על עצמו ללמוד מי הוא באמת. אתה יכול להיות אדם עדין ונחמד, שהוא בא לתת שיעור, שהוא בא למועצת המנהלים ולכל מיני מקומות, אבל בדברים האלה, בדברים הקטנים האלה, שהוא בינו לבין אותו, יש לו שם גסות. אז זה הצגה שהוא מנסה, וזה הצגה הזאת לא תמיד עובדת, כי כאשר ירגיזו אותו שם באיזשהו מקום, הוא ייכנס לזה פינה, אז כל הגסות הזאת תצא החוצה. זה מה שסיפרתי לכם בהתחלה, בתחילת השיעור, על עצמי, כן? שפתאום אתה מגלה שהכניסו אותך לפינה, פתאום אתה לא מספיק נקי. אתה לא נקי, ואתה צריך לגרד עוד שכבת לכלוך שהצטברה שם ועוד לא, עוד לא נוקטה. כן, מנחם. נכון. 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 זה נכון, נכון. נכון, נכון מאוד. זה יפה מאוד. אנחנו בעזרת השם בשיעור שאנחנו לומדים אורות התשובה, אנחנו אמורים להגיע לזה עוד מעט פסקה ד' בפרק י' ד', שאומר בדיוק מה שאתה אומר, שגם אם יש לך כל מיני קלקולים שצריכים עוד לתקן, אתה לא מזניח את המקומות ששם אתה צריך להמשיך להתנהג כפי יכולתך בצורה כן מנומסת וראויה, ויחד עם זה לצפות לתקן גם את המקומות האלה. ישר כוח. נכון? אני הבנתי אותך נכון?
הזכרת לי עוד דבר, שאני פניתי לבת שלי פעם, ואמרתי לבת שלי, אם אתה טוב קורה מבין אליך, אתה תפגיד מוסר. אין דבר כזה, מה זאת אומרת? אם אתה לא טוב בדבר X,
כן.
ואתה צודק שאתה בא להגיד למישהו, לא משנה אם זה הבת שלך או לא הבת שלך, זה שאתה לא בסדר בדבר מסוים, זה לא נותן ממך את האפשרות
נכון, לומר או לתפקד בכלל, נכון, 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 נכון. אתה צודק, ההערה הזאת היא מאוד חשובה, כי יכול להיות שמדבריי נשמע לא כמו שהוא אומר. אני רק רציתי לחדד את זה שהאדם הוא אדם אחד, כמו שהרמב״ם אומר. הוא לא אדם אחד שם ואדם אחד פה. הוא אותו אדם, וכשאתה בונה את התבניות שלך נכונות בדברים הקטנים האלה, זה בא לידי ביטוי גם במקומות האחרים. עכשיו, כיוון שאתה צריך להתנהג במקום מסוים איך שאתה צריך להתנהג, כי זה מחייב, שם יש לך יותר איום על עצמך ואתה חייב, אז תמשיך להתנהג ככה, רק צריך לדעת שזה עוד לא נקי, צריך לגרד עוד שכבות, והדבר הזה מתגלה בינך לבין עצמך אולי במקומות האלה, או לפעמים שאתה נכנס לזה פינה ופתאום מתפרץ הדבר הזה, ואתה צריך במקום לאכול את עצמך ולהיפגע מעצמך, נגיד, רגע, אני עוד לא נקי, צריך עוד שכבה אחת לגרד בפנים. תודה רבה על ההערה הזאת. הערה חשובה מאוד לדעתי הייתה, ואני לא שמתי לב איך דבריי נשמעים. כן, אז הסברנו מה שהסברנו, אז מעניין ההוסט שהיה רוצה לעלות לך בשעת ההוסט, ולא היה יכול, ולא הכריח עצמו לזה הרבה. גם פה הוא לא דחק את השעה, כי זה מציק. אחר כך לאיזה שעה קלה, כוונה אחרי זמן מה, העלה לך מאליו בנקל. ואנוכי עמדתי לפניו. זה נכון גם עם אנשים שצריכים לשירותים. אותו דבר. לפעמים אדם צריך לשירותים וזה לא הולך. הוא דוחק. כתוב בהלכה, לא לדחוק. זה יכול לקרוא את המאיים. תמתין, תעשה סיבוב, עוד שעה. תראה, לא בכוח. מה אתה אומר? כן, כן. ענה ואמר אליי, תשמעו, אפילו מזאת יכולים לראות שאי אפשר להכריח עצמו הרבה על שום דבר. אתה מבין? הוא משתעל ונתקע לו השיעול, ההליכה, והוא מזה לומד תורה. הוא לומד מזה התנהגות על כל החיים שלו. מכל דבר הוא לומד. לא לזלזל בשום דבר קטן שעובר עליך בחיים. מהכל אפשר ללמוד, כי האישיות שלך באה לידי ביטוי בכל דבר, כי זה אתה. נפש האדם אחת, אומר הרמב״ם. כי הלא בתחילה לא יכולתי לעלות עליך, אבל הייתי שוקט ונח, ולא הכרחתי עצמי לעלות דייקה. ואחר כך עלתה מאליה, כן, הדוחק את השעה, ומי שלא דוחק את השעה, כן, השעה מפנה לו מקום. מי שרודף אחרי הפרפר, הפרפר בורח ממנו. אתה עומד בשקט, הוא בא מתיישב לך על הכתב. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. יגיע הזמן שזה צריך לצאת, זה צריך לצאת, זה תקוע, זה צריך לצאת החוצה. ורמז לי בתנועותיו הקדושות שכמו כן, הוא בכל דבר, בכל דבר, שאין צריכים לעמוד על שום דבר שיהיה דייקה, כן, כמו שהוא רוצה, עכשיו. אף על פי שרוצה דבר שבקדושה, כלומר גם בענייני קדושה, כן, מה, צריך ללמוד, דף גמרא, כל יום, רמב״ם, זה. יש עיכובים, ואתה לא צריך לדחוק גם בדברים האלה את השעה. זה צריך לזרום, אם אתה דוחק את השעה, אתה נהיה מתוח, עצבני, וכל ההתנהגות שלך היא לא תואמת את מה שאתה לומד ומה שאתה עושה. מה יוצא לך אם אתה לומד דף גמרא כל יום מספיק, וההתנהגות שלך עצבנית בבית, לך סבלנות לאף אחד, בכביש, לאישה, לילדים, לכל... זה לא הולך ככה, אדם צריך לדעת לעצור ולהמתין ולדעת לעשות את הדברים שהוא צריך לעשות אותם כפי שצריך. המטרה ללמוד כל יום דף יומי היא מטרה מאוד יפה וחשובה, אבל אנחנו לא עבדים של המטרה הזאת. אנחנו עבדים של ריבונו של עולם, לא של הדף גמרא. להיות אנשים טובים וישרים שמתנהגים כמו שצריך, ואם הדף גמרא לוחץ אותם, אנחנו לא בני אדם בגלל זה. אני לא סתם אומר זה, כי אני מכיר את זה לפעמים. כן? אתה לא בן אדם בגלל זה, אתה מפסיק להיות בן אדם בגלל זה, אז זה לא שווה הדף גמרא הזה. אני עוד פעם מקצין, אבל אני, כן? זה לא שווה הדף גמרא הזה, מאוד שווה, כי אם שלומדים אותו בנחת, ברמה שלך, בצורה נכונה, ואתה מפנה לך זמן כמו שצריך, ואתה לומד את זה בנחת, זה, אז זה ודאי משפיע לך להיות אדם יותר נינוח, אדם יותר מוסרי, כי זה אמרנו, התורה שלומדים אותה, לא בשביל להספיק דף גמרא, אלא בשביל להיות אדם טוב, היא עובדת וממתנת את הבן אדם, מעדנת אותו, ויחד עם זה עושה אותו נחוש. דיברנו על זה גם פעמים, נחוש. עדין ונחוש, עדין הוא העצני. עדין דוד המלך היה, ויחד עם זה היה כמו עץ שצריך להיות. כן? והתמונה הכי ברורה זה פה מכון מיר, אתה רואה, באים אנשים מכון מיר, חוזרים בתשובה, הם באים הרבה פעמים מכל מיני מקומות קשים וגסים, ואתה רואה אותם אחרי תקופה שהם יושבים פה לומדים, אתה רואה פתאום הפנים עדינות, ויחד עם זה הם החלטיים, הם יודעים מה הם רוצים. אבל זה לא בא לידי ביטוי בגסות. זה בא בעדינות, לוקח קצת זמן. אז מה? מישהו עומד אחריך עם סטופר? כן. רק אם יכול לעשות תכף ומיד, מה טוב לעשות דייקה? תכף. כי דבר שבקדושה אסור לדחות, אפילו רגע אחד. רק לזרז עצמו, לעשות בזריזות גדול, תכף ומיד די, כזה עונה פה לכל מי שדיבר על העצלנות, כן? שבאמת, נפתח פתח, אתה צריך לעשות, תעשה בזריזות, מהר. אך אם אף על פי כן לא יכול לעשות תכף, כי יש עיכובים, אל יבעלו רעיונותיו וישקוט וינוח רעיונותיו, להיות עכשיו לדחוק בכוח, כן? זה מראה שאדם הוא לא בלחץ. אז איפה שיש פתח, הוא זורם מהר, איפה שנסתם הפתח, והוא יודע שהוא לא יכול להמשיך להזדרז, הוא יודע באותה סבלנות לעצור, כן? וישקוט, יהיה רגוע, עכשיו זה נקודה מאוד חשובה, אז כבר דיברנו עליה כמה, וינוח, ויצפה לישועת השם שיתגלה, שיתלה עיניו למרום, אולי יזכה לזה, כלומר, אל תניח את הרצון שלך להמשיך, אף על פי שזה חסום, תמשיך להתפלל על זה, לתלות את העיניים שלך, להמשיך להתפלל על זה, זאת אומרת, להמשיך לרצות. אם אתה מתפלל, אתה ממשיך לרצות. אתה לא מניח את המטרה וזורק אותה בגלל שזה לא הולך. המטרה נשארת, אבל אתה עוצר כי היא חסום. הקדוש ברוך הוא חסם לך כרגע את הדרך, אתה חסום, אתה שקט, אתה לא מתוסכל, אבל אתה מצפה מתי יבוא הרגע שזה ייפתח, והרב קוק כותב באותה פסקה שדיברנו קודם, שנלמד אותה בעזרת השם, שבטוח שזה יקרה, שיפתח, הקדוש ברוך הוא יפתח לך פתחים, אם זה מטרה נכונה, אנחנו מדברים פה על מטרות קדושות כרגע. ועל פי רוב, הנה הוא אומר את זה בעצמו, ועל פי רוב יעזרהו השם יתברך. זה בדיוק מה שהרב קוק כותב, כלומר הרב קוק היה אחריו, הוא מסתם היה ספוג עם הכתבים האלה. אחר כך לגמור בנקל מה שרוצה, ואחר כך שנפתח הפתח זה גם הגיע זמן, הגיע שעתו כמו שלמדנו, וזה זורם. ויש בעניין זה שיחות קדושות הרבה, אך אי אפשר לבאר זאת. גמרנו, יש לנו 5 דקות, בוא נעשה סיבוב. זה מובן הקטע הזה, נכון? בוא נעשה סיבוב. מה שאנחנו עושים, מי רוצה להגיד, יש לנו 5 דקות, נכון? אני לא טועה. מי רוצה לספר לנו, אחרי שדיברנו פה כמעט שעה שלמה, עם מה הוא יוצא? מילה אחת, משפט אחד, משהו לחיים שהוא יוצא מפה. כיוון שהבטחתי לרב ליאור, וזה גם צודק ככה שאני לא אגזול את זמנו, אז בואו נראה, תגידו בקצרה, 1 או 2, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. כן, מי רוצה לשתף? כן. יפה, אליעזר, כן, אליעזר הולך, כן, תמשיך. הוא הלך, עשה את ההשתדלות שלו, בא עם גמלים, עם הרבה עושר, אולי בשביל לפתות גם את הצד השני, שהרי הולכים להוציא משם את הסגולה, את השושנה בין החוכים, זה רבקה בין לבן ובתואל, שהם החוכים הולכים להוציא, לשאוב אותה החוצה, עושה את כל התרגילים שאפשר. זה, והקדוש ברוך הוא באמת פותח לו, הוא מתפלל והקדוש ברוך הוא פותח לו, וכשהוא פותח לו אז הוא לוקח, יש פה שם קצת איום מה, זה לא, זה פה, יש פה לדעתי, יש פה את ה, מה שראינו, את הדוחק המתון, כן. מי, אתה רצה להגיד משהו? מי רצה להגיד?
שדווקא לומד לא יודע אם הכי טובה, כי תפתה זה בא לא
רואה, זה נשאו שם, אני קרא, זה בא לא יותר מדי בקרוב. אבל זה, הוא, ובאופן אישי, הדוגמה הזאת מדברת עליו. הדוגמה הזאת היא דוגמה למה שהוא למד פה בשיעור. זה שלו.
ואתה, אתה... אני בחיים הולכים איזה תיקון, וזה לא הולך ולא הולך. צריך
להפות. כן. נכון, נכון. כן. אבל לא לוותר על המטרה. היא מטרה נאותה. לא לוותר. כן. נכון, נכון. אבל אם זה דבר אמיתי, כמו שאמרנו, למדנו בהתחלה, שדבר שאדם רוצה באמת, זה דבר שכן שייך אליו, וזה יבוא, רק הוא עוד לא מוכן לזה. אני אומר, הרב כותב, וגם הוא אומר את זה, פחות החלטיות, שזה יבוא בסוף. בוא נסיים פה, בסדר? זה שתהיה אגודים עם הרב ליאור.